ואז להרחיב, כן, לכל העולם. ואפשר להבחין, יכול להיות שיהיו, יש חלקים מסוימים של מטא שהם יותר זמינים. לחלקנו דווקא הרחבה הזאת היא יותר זמינה, אז אפשר להתחיל משם, אפשר גם להישאר שם, ואז אפשר, אם אנחנו רוצות ככה לשחק עם זה, להביא את זה גם לעצמנו, לדמויות מסוימות. זה עונה לך? הלוח המודעות, הם שמה. כן, יש דפים על לוח המודעות עם הנחיות מטא, והם כוללים גם משפטים. אז אפשר להשתמש בזה. ואיך להביא מטא לכאב? קודם כל, אני הייתי מציעה, אם אפשר, להתחיל עם תחושות לא נעימות, שאין לנו היסטוריה מאוד ארוכה איתן, כן? אם אפשר. ולהביא, זה יכול להיות בשתי דרכים. אפשר להביא פשוט את האיכות של המטא, את ההתכוונות של לפגוש את התחושה הזאת בידידות, כן? במקום בדחייה, כן? וזה ממש יכול להיות התכוונות, וזה יכול להיות גם ברמה, שוב, אנחנו מדברות על הרמה האנרגטית שאפשר להתחבר אליה, אנחנו יכולות להרגיש שהמפגש שלנו עם כאב הוא בא עם התכווצות ועם דחייה, באופן מאוד אינסטינקטיבי, זה ממש אינסטינקט. ולמוסס, לפעמים רק ברמה האנרגטית, אנחנו יכולות למוסס את הדחייה הזאת. וחשוב להגיד שם, לפעמים אנחנו ממש צריכות להדגיש לעצמנו, זה לא אומר שאני מקבלת את זה שצריך לכאוב לי, או שאני לא עושה מה שאני יכולה כדי שלא יכאב לי, אבל מעניין אותנו למוסס את הדבר הזה. אז זאת דרך אחת. דרך אחרת זה ממש עם המשפטים. לחלק מאיתנו זה עובד, אפשר לשנות אותם קצת, כן? למשל, שתרגיש אם זה כאב בגוף, באזור מסוים, בכתף נגיד, שתרגישי מוכלת, כן? זה יכול גם להיות מוטה קצת לחמלה, כן? שתרגישי מוכלת, שתרגישי שיש לך מקום, כן? ובאמת התובנה שמה שאנחנו עושות שם זה משנות את דרך ההסתכלות. זה מה שאנחנו עושות, וזה יכול לשנות את החוויה. אבל לא עם יותר מדי לחץ שהחוויה תשתנה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אז אנחנו יכולות לשים יותר מדי לחץ על החוויה שלנו, אני אעשה את זה כדי שזה ישתנה. זה עונה לך? יופי. Did you understand? Okay, I'll translate the next one. No, it's fine. Can.
יש לי שאלה לגבי העוגן שמרחיבים את המודעות לכל הגוף. כי כשאני מרחיבה אותה לכל הגוף, אני מרגישה שיש הרבה יותר פתיחות, ואז גם הצלילים נכנסים. נגיד אם אני עובדת עם הנשימה, אבל אני מרחיבה את המודעות לכל הגוף, צלילים יותר נוכחים בחוויה, והרוח יותר... ואני פחות מרגישה עוגן, יותר מרגישה שיש הרבה דברים מסביב. כל עוד אני לא שוקעת, אני מרגישה שזה בסדר. אבל זה פחות מרגיש לי עוגן אחד.
I might translate the question so you can also respond if you want to. So that we were playing with a wider awareness. And when widening the awareness, broadening the awareness to the whole body, there's a sense that then there's more openness, and so more things come into awareness, like sound or the wind. And then there's a sense of less grounding in the breath, which is what she's working with as the primary anchor. You want to respond?
But you want to repeat the question to the
English? אז אני אחזור על השאלה גם בשבילכם, לא רק באנגלית. שמעתם מאחור את השאלה? לא. שכשאנחנו מרחיבות את המודעות לכל הגוף, אז החוויה היא שאז יש יותר פתיחות ויותר דברים נכנסים לתוך השדה, כמו צלילים, כמו המגע של הרוח באור, ואז יש פחות תחושה של עיגון בנשימה, כן? אלא משהו יותר פתוח ועם יותר תנועה ויותר דברים שנכנסים. כן, זה מדויק? יופי. You want to respond?
I
would answer. If you want. Whatever you want.
What are you doing? I'm just
going to,
I think with the mic here.
Okay. Okay. אז אני אתייחס. זה יכול, זה בהחלט יכול לקרות, ואני חושבת שהיה שם, הייתה שם תובנה שלך, שאת ראית שזה, זה מרגיש טוב, זה מרגיש נכון, ואז קורה משהו. אמרת, את דיברת על שקיעה. למה, למה התכוונת בלשקוע?
בגלל שהדברים הם לא סטדי, אז כשהם לא יציבים, אז אני יכולה להגיד שזה יהיה נעים. זה באמת הרגיש הרמוני. דקה, שתיים, לא יודעת, עד הרגע שבו התודעה הולכת, או, או אי חוסר, מרגע של חוסר אנרגיה או עייפות, ואז אני מניחה שאז צריך לחזור לעוגן הראשון שבחר.
נכון. אז ככה התוספת כאן בתשובה לשאלה שלי זה שזה נעים וזה מרגיש בסדר גמור, ואז או שהתודעה הולכת לאיזה מקום אחר או שיש עייפות ושקיעה כזאת פנימה, ואז האמא, מה שצריך לעשות זה לחזור לעוגן הראשון שבחרתי. אז כן, זה בהחלט אפשרות אחת, ככה הבהירות הזאת שזה העוגן שלי, וגם להמשיך ולשחק עם הדבר הזה, זה יכול לקחת זמן להתרגל לעניין הזה של התשומת לב הפריפריאלית והתשומת לב שנמצאת ב... זה foreground and background, ברקע מה המילה? ובחזית, כן, אני לא רציתי להשתמש במילה הזאת, אני לא... היא עושה לי קונוטציה לא טובה, אבל בסדר, ברקע ובחזית, לא, אין ברירה, אתה צודק. אבל הדבר הזה, אז לפעמים צריך יותר אימון בזה, להתרגל לזה. וגם אם זה מרגיש יותר מדי מבלבל, אז אני רוצה גם להגיד, אפשר לתת לעצמנו רשות להיות יותר בעוגן, גם אם זה אומר יותר צמצום, אבל לזכור שאפשר להרחיב, ואפשר גם לשחק עם זה. אם העוגן זה הנשימה, אז את יכולה לנשום ולדמיין את הנשימה ממלאת את כל הגוף. כן? ואז לעשות גם משהו ככה של מין איזה בלון כזה שמכיל את הגוף, וזה גם נותן לך גבולות. ואז את עושה, את גם נמצאת במקום הרחב, וגם במגע יותר, שיותר תומך עם העוגן.
אבל באופן עקרוני, התחושה הזאת שיותר דברים נכנסים, וכן משהו שקשור לחוויה של כל הגוף, זאת אומרת, זה משהו ש...
זה יכול להיות, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות. כן? כי כמו שאת אומרת, יש משהו יותר פתוח ופחות ממוקד. כן, וזה סוג אחר של, כאילו, סמאדי מתורגמת הרבה פעמים כריכוז, אבל זה לא, אז זה לא מילה טובה, בגלל זה אנחנו משתמשים בהרמוניזציה וייחוד, אבל אפשר גם לראות את זה כמשהו, כמיקוד שהוא יותר רחב, לעומת מיקוד שהוא יותר מצומצם. כן? אז כאן אנחנו, השאיפה למשהו יותר רחב, אם אפשר. אבל זה לא, אין כאן משהו שהוא ככה, זה טוב וזה רע. זה תמיד מה שנכון כרגע, מה שמיטיב כרגע, מה שמושכל כרגע, וזה חלק מהלמידה שלנו. תודה. כן. זה עובד?
לא.
It's not working. Can Oved? A little bit. It's working a bit. I'll just hold it like this for now and see if it works. Ooh, it's working. Looks like it's had a hard life. Okay. טוב, אז ננסה ככה. כן, הייתה לך שאלה.
בתרגול עצמו, במדיטציה, קל יותר להתמודד עם מה שעולה, אבל איפה המקום או העיינות, איך שקראת לזה, הדרכי התמודדות, אבל בחיים שהם לא עכשיו כאן, או אפילו במדיטציה בבית, ברגע שזה קורה, מקום קצת פחות אם נדבר על זה.
כן. אז השאלה, אני אחזור עליה, זה ככה, ההתייחסות לאורחים אתמול והיום, והדרך לענות אליהם, אפשר לראות בתרגול איך התנאים של התרגול הפורמלי, ובעיקר בריטריט, הפשטות וההמשכיות של התרגול, קל יותר לראות איך אנחנו יכולות לענות למכשולים, והשאלה היא איך זה קורה כשהתנאים יותר מורכבים, כן? החזרה הביתה, גם בתרגול פורמלי וגם מחוץ לתרגול הפורמלי. אז מה שאני אגיד עכשיו זה שככה האימון בתנאים האלה, כן, עוזר לנו בזיהוי ובככה יכולת שליפה של מענים מיטיבים בסיטואציות יותר מורכבות. כן, ואת לגמרי צודקת, כן, בתנאים האלה זה יותר פשוט, זה גם לא קל בהכרח, הרבה מהזמן זה יכול להיות מאוד מאוד קשה גם בתנאים האלה לעשות את זה, אבל באמת כאן חשובה ההיזכרות הזאת שזה אימון שאנחנו עושות בתנאים שתומכים בזה ומקלים על זה, וככל שאנחנו יותר מאומנות, אז אנחנו יכולות גם לזהות וגם לענות, כן, יש לנו שליפה, יכולת שליפה לענות גם בסיטואציות יותר מורכבות. תודה. כן. אוקיי, יופי, זה עובד. אוקיי. אז השאלה, אני אחזור עליה, הייתה מעבר בין עוגנים שונים במהלך מדיטציה אחת, והבחנה, מתי זה פשוט חוסר שקט של התודעה, שנע מדבר לדבר, ומתי זה מענה מיטיב. וזה באמת שאלה שעולה לנו המון בתרגול, ההנחיה הכללית זה שמיטיב בשביל רובנו בתחילת סשן, בתחילת תרגול מסוים, לבחור את העוגן. ועד כמה שאפשר להיות איתו. כן? להישאר עם עוגן אחד למהלך סשן של מדיטציה. זה ההנחיה הכללית בגדול. וזה פשוט עוזר, ככה הזכרתי קודם את המילה פשטות, חלק גדול מ... מהמרחב הזה של הריטריט, זה פשטות, כן? אנחנו מפשטות את התנאים של החיים שלנו, וגם העוגן האחד הזה עוזר לנו לפשט. שלא, שככה אנחנו לא נמצאות במקום שאומר, רגע, זה חוסר שקט שאומר לי עכשיו להחליף עוגן, או שזה באמת משהו שמיטיב וכולי. אז אם אפשר לבחור עוגן אחד בתחילת התרגול ולהיות איתו, בגדול לרובנו, בשלב הזה של הריטריט, נשימה או גוף מאוד מאוד עוזר, אלא אם זה לא מיטיב איתכם, ואז אפשר להשתמש בצלילים, וגם האפשרות של המטה היא פתוחה למי שזה עובד בשבילה או לא. ויש איזה משהו שאנחנו גם בונות בעבודה עם עוגן, גם כשזה לא זורם. כן? ככה לזכור ולראות, גם שם יש משהו בהמשכיות הזאת שהוא יכול להיות מיטיב ומלמד אותנו משהו. אבל גם אפשר להישען אל עוגנים שונים, למשל למטה אנחנו יכולות להישען כאיכות מפגש, גם אם אנחנו עובדות עם נשימה או צלילים. כן? אז לזכור את זה. ושום דבר הוא לא חוק אבסולוטי. גם זה חשוב לי להגיד, כי כל מיני מצבים שאנחנו נמצאות בהם. אבל אם יש ככה תחושה שגם יש נטייה באופן כללי כרגע לאיזושהי תנועתיות, אז... להתנסות להתמקד, אבל עם האיכות הזאת של הרכות. ולהגיד, אוקיי, בישיבה הבאה, אם עכשיו אני נורא נמשכת לצלילים, בישיבה הבאה אני אעשה צלילים. אבל עכשיו אני נשארת עם מה שבחרתי. זו ההתמדה והנחישות גם דרך אגב שאני מביאה, ואז אני מביאה את המשחקיות לשם, לראות איך אני יכולה לעשות את זה באופן שהוא לא... שלא ככה נשען לתוך נוקשות ומשהו שכאילו צריך... כן? זו טריטוריה מאוד מעניינת ללמוד אותה.
Pause in a second, put this on properly, otherwise it's quite noisy.
But maybe you'll answer the next one.
Yeah, no problem.
Okay.
So
you put it on, so I think I'm going to...
Oh, okay.
I might need to repeat the question.
Yeah.
למידה מחודשת, עד שלמדתי איך לשים את המיקרופון הקודם.
כן.
איך זה עכשיו? זה נויזי, זה נויזי. אוקיי, תמנע, את יכולה לשאול את זה.
אני קשה לי בעברית, אני רוצה לדעת.
את יכולה לשאול בעברית ולתרגם, אולי
אני
אשמע.
יש לי איזה בלבול, אולי פחד בהקשר הזה, של תנועה מיטיבה, לבחור בכל דבר כאן אני יכולה, בתוך התרגול, אם דיברת על לנשום לתוך כאב, או יש כאב, אז אני אנשום, אני אנסה לרכך שם, או אני אחפש מקומות יותר נעימים, כתנועה מיטיבה לעצמי. בכל דבר, כל מיני, לא רק בתרגול. אז עלה לי איזה בלבול מהמקום של שוויון נפש לגבי הכאב, או אם עולה בי איזה חוסר שקט ואני רוצה לדבר בעשייה. אז התנועה המיטיבה היא להיות בעשייה, אבל יש על הדחייה מהחוסר שקט. אז איך, אז רגע, זה בסדר להיטיב עם עצמי? או שזה חלק מהסלידה שאני עכשיו רוצה להיטיב?
So I'll translate to you and then that'll be the repeat of the question. Is that okay?
Yeah,
so I'm gonna the question is telling the difference or understanding the dynamic, I would say, from when is this a helpful response. And when something is a helpful response, and when is it, when is it a cultivation of equanimity, of being with something or being with our experience? And the examples that were given were very helpful. For example, if I have a pain in the body, being with that pain, not getting engaged with the pain, can be a coming back to the breath or to whatever the main anchor of practice is, can be a cultivation of the capacity to be with something. Yeah, to not get caught up in reactivity. And then here there was this encouragement to also attend to the pain, to bring attention to the pain in a way that is helpful. So say breathing into the pain or soothing the pain with the breath or bringing metta to the pain, that was examples that were given. And this can be informal practice and it can also be outside formal practice. Kind of telling the difference between am I just running away from something, or am I actually doing cultivating something skillful?
Not running away.
Not running.
More like choosing to be kind to myself.
Okay.
Or to be kind to myself and to stay with the pain.
Yeah. So what's the kind thing? Is it doing the easy thing, or what I perceive as doing the easy thing, bringing kindness to the experience by listening to what my mind is saying that I need? Or is it kinder to myself to develop the capacity to be with restlessness or to be with pain without being led by it, without being kind of trying to, say, get rid of it in some way through attending to it? Do you understand the question?
I think so.
Yeah. Happy to answer?
I'll try and tell me if I'm not quite getting it. Okay, I think I realize what makes the noise. It's the nostrils. So, I think I can do it. When we have the practices and there's like more than one possibility, generally what we want to be saying is, let's try both, but at different times, and actually see what happens, and kind of just compare what happens for me when I do the different approaches. So one way we could describe the differences here is one is actually cultivating kind of equanimity, like being okay with whatever happens. And another one is actually expanding the capacity for kindness. So it's kind of a little bit more like metta. You know, it's kind of, can I meet this with kindness? Can I meet myself with kindness? And that becomes the kind of the primary flavor that we're developing. There, similar in that they're not creating more dukkha, right? Neither of them are actually creating more tension, right? What the whole tension is coming about is like, that's not nice, I don't want it, how do I get rid of it, how do I, you know, fix it, and like this. If there's a feeling of, you know, generally being kind to myself and just accepting and allowing this kind of thing, and another one is like, well, let's actually be kind to the appearance, the phenomena, the object, the sensation, it could be the sound or the pain or whatever it is, they're going to be kind of having similar things in that they'll quieten down the dukkha, the stress, the difficulty. But I think one of them will actually open out something. You know, typically you would find that kindness will kind of open out something, like the heart opens, the mind opens, the being opens, more things can be in that space. A little bit like we were saying, when you open the space, there's more things come in. But more things are welcome to come in. It's not like it doesn't have to become a problem. The other one is quite different, and what you might notice is actually the sensations start to fade away. Yeah, so just really allowing things to be here and not pushing them away, not reacting in this way. You kind of notice actually the kind of the volume of them turns down, gets quieter, softens. All of this being an exploration, try both. Why? Because we want to see that what we do actually impacts how experience is. It's not independent of that. Like pain isn't a certain way independent of how we respond to it. You know, sensations aren't a certain way independent of how we respond to it. And so trying both really just opens out and really kind of trains us in, oh yeah, and there's more possibilities of what to do. So when I say try both, I would say, like, for this sitting, it's all about the kindness. I'm just going to see, okay, I'm tired of bringing kindness, but I'm just going to bring kindness to that being tired of bringing kindness, and whatever it is, it's just more kindness in that way. Another sitting, it's all just going to be about accepting, allowing, opening, you know, not reacting, and that kind of flavor. So kind of a shorthand for any question that involves should I do this, should I do that, the answer is going to be do both at different times and get to know how it is for you. Mm-hmm. Does that address the specifics as well of the question? I'm aware I may not have fully understood.
I think there was just one more thing to add, that there's the question of also like being kind to myself, and I think that's important. What does that actually mean? Does it mean giving in to something or not? Does that make sense to you as a question?
And is it okay to be nice to myself? Is that not okay? It's okay, yes, but...
Yeah. Okay, so...
I didn't keep that.
Is it okay to be kind to myself? That's a really interesting question, because obviously I would be an embarrassment to the human species if I were to say to you, actually, no. It's not okay to be kind to yourself. Of course it's okay to be kind to yourself, but like sometimes we can be, oh, I'll be kind to myself and I will actually do something that's harmful for myself. You know, it's like, let's say, whatever reason, I want to get fit, I want to learn how to run, I want to do something, and it's a challenge to me. And it's like, oh, I'm going to be kind to myself and give myself the rest of my life off from running because it's painful and, you know, so I'm never going to really expand and train that. But really, my deepest intentions, I want to get stronger, I want to get faster, I want to be healthier, I want to be... So sometimes we have to do something in the short term which isn't being soft with ourselves. You know, and it's actually kind to me to set a boundary, stick to the project, follow it through, whatever it is. So it's what exactly does that mean? Sometimes it isn't always going to be being, I think it's always being kind to myself, but it doesn't necessarily always look like being easy with myself. It might be setting a challenge for me. So yeah, actually, I'm just not going to move in this sitting, or I'm really not going to go into any of the fantasies that I often go into. It's like around 25 minutes, fantasies start to come, and it's like, yeah, maybe I could stretch that one out to the end of the sitting, and I might think, that would be kind to myself. But would it be kind to myself? Really? Compared to what I could be doing, which is gathering into a more harmonious condition, things like this. So it's Does that make sense? So like really having a bigger picture of what kind to myself means in terms of coming onto a retreat and approaching teachings that are really about freedom, not necessarily about getting comfortable, kind of going beyond that. But at times, yeah, be comfortable, take it easy, you know. And again, so it's a bit of both, but finding that balance. Really good question.
I've got someone to run.
Okay.
There were two more questions, I think. There was Marianne, and you also had a question, Nachon. At Beseder, Lishol Ba'Anglit, if Nathan is here, that's Gam Marianne, Nachon. You can ask in English. Yeah, great. So can I leave you with those two questions? Okay, אז את רוצה לשאול ואני אתרגם ואז אני אלך? Okay, so Marianne's going to ask. סליחה. Marianne is going to ask and I'll translate.
עם
העניין
של המחשבה שחשבה את עצמה.
So, I'll do it into here. So the question is around, is kind of a process that started with that phrase of the Buddha, as the thought occurred to me. And then thinking, okay, if the thoughts occur to me, I'm not making them, they're not mine. And maybe that is actually true of more and more things. Reflecting that's also maybe true of the body and what happens to the body. It's also true about the breath. The breath is happening, the breath is occurring. Does that mean that I have the kind of, where's the line then between, like, is there something I can do or is there nothing I can do? And that's kind of become quite a large question. That's got quite a little bit of an edge to it there of like, oh, actually, what am I doing? What's going on? Okay? So, אני נפרדת מכם כי יש לי שיחות אישיות, אבל נתן יישאר לענות על שתי השאלות האלה. You can do more if you want.
Wind is going to affect things that way. So the general sense of the Dharma teachings is to try and find a sense that there is something we can do. Yeah. So there comes a point where you kind of look at how things arise, like where do thoughts come from? And if you kind of pay attention to your experience, you can sometimes even just get a sense there's this kind of squeeze, ripple in the energy, and up they come, and then, oh, I'm thinking this thought, and then, you know, there's a lot still, and it's like, oh, no, and then they just dip away. This is kind of something I'm going to speak about a little bit tonight, but just to say something now so that there's something we can kind of work with. If we look at the whole relationship of how our sensations appear, how our thoughts appear, how all of this, we realize actually there isn't like a very solid sense of a something which is making everything happen. Yeah, it's much more like we're open, we're attuned, and we see that things are coming through. But in that, it feels like, or it's good to feel, that we can actually affect the atmosphere in which things happen. Yeah. And we can really increase the amount of loving kind of qualities and decrease the amount of non-peaceful, unpleasant qualities in which how we meet those things. So we could kind of leave ourselves with a sense, I'm observing all of these things, but how I'm observing them really matters. It really matters. It's very significant for the whole of the being, you know, how I meet my experience. So we can shift from what's quite a narrow view, but quite a typical view, which is like, I am thinking, these are my thoughts, I have thought, and this is a great thought, and I'm going to write it down or tell it to someone, and I own this thought, and all of this. And then sometimes we feel a lot of pride around our thoughts, or a lot of shame around our thoughts. And then we can switch to this view as actually, if I'm thinking my thoughts, then I must have thought the thought to think that thought. And that doesn't make sense, because I don't remember thinking that. The thought actually just occurred. It's quite a useful way. But then I decide, is that a thought worth following? Yeah? Just as if someone gives you a plate of food and you think, is this a good piece of food for me to eat? Is this something good to consume, to stay with, to go with? Or would it be better to actually pick something else? Yeah? So we're opening that way of seeing thoughts so that we can pick and choose the thoughts that actually lead to release, lead to freedom, yeah, lead to moving away. And the same thing with our sensations. Right? We don't have to always pay attention to the same sensation. Yeah, it's like, oh, I'm always paying attention to my painful sensations, but I'm not paying attention to the little finger, I'm not paying attention, you know, to other things. So we can choose where we place that attention. Ultimately, your question kind of leads into, is there free will or not? You know, it's like, do we actually get to decide anything, or are we just, you know, at the process? Yeah. Yeah, you know, it makes a lot of sense that question arises for us, you know, like, so okay, so who am I then, if I'm not this, if I didn't make the thought, then who am I, what am I, is there something I can do? And to be honest, the Buddha really avoided that question, and he would actually say that's an invalid question. And the reason why he would say that is because what answer to that question would actually be satisfying to you and would actually be useful? The more important question is there something that I'm engaged in which is actually increasing the amount of stress, distress, separation, frustration, difficulty, contraction, non-peacefulness in my existence? And is there something I can do about that? So when people would come with this question, so who am I? Who was I? Who will I be? He would say, your hair is on fire. Let's put your hair out of fire. Put out the fire on your hair. And, you know, if there's time after that, we'll talk about who you were, who you'll be, you know, what really is a human being. Is there a self? Is there free will? It's just like, let's deal with the issue. That's really the issue. And try and pull ourselves away from theoretical thinking, which actually, like, what could be a reliable answer to that question? So, I mean, that's what he says. You're welcome to go off and think and feel about it another way. But that's just to pass on 2,500 years of advice.
I was wondering about it, and also considering like the difference between practicing a bigger Buddhist consciousness or a more focused, like very detailed one, which as far as I knew, this was more what I knew as Samadhi. So you can say more about.
Yeah, thank you. Shall I repeat the question?
Yes.
Yeah. Okay. Very strong yes. So the question is, Zar used this word samadhi, and there being a familiarity with this word as related to getting concentrated, getting focused on the experience, kind of, and using the body language of the hands, you know, kind of coming in to this thing, getting into the experience. And then, but like Zara seemed to be saying something else, and we were also exploring this kind of wider sense. So maybe the first thing to say is this isn't a samadhi retreat, but because that's kind of something quite special, something quite specific that we would do, which is kind of to deepen our experience into a less, have we used the word fabricated already here? Like a less fabricated thing, yeah, a less built up experience. So the most built up experience is you're completely freaked out that lunch is going to be half an hour late today and you're really hungry, you know, and then a very, very quiet, peaceful, well-being kind of experience. It's something that maybe just pops up in the meditation and really gone quiet in the mind, it's really gone quiet in the body, and the awareness is just something's just gone down in that level. Whenever that happens, I would say that's kind of a samadhi, if we stay with it. So samadhi is really just meaning coming together on a particular thing. It's characterized by a sense of well-being. Okay, so it's coming together with some particular object. So it could be just like the sensations of the breath. It could be the feeling of the body. It could be the resonances of the metta. So we've done a lot of metta practice, and then we actually just stay with that feeling. It's like, oh, the heart's open. There's a lot of kindness. I feel welcoming, and I just stay with that feeling. Samadhi is deeper than our normal experience because it's paying attention to something which is more subtle. It's more quiet. It's more refined, it's more delicate, yeah? So that's kind of an indication of what samadhi is. To then use the word concentrated or focused or anything like this, I think it's slightly missing the point, because the important thing is that it's something that's very quiet, very gentle. And so what we need is the sensitivity, and interestingly enough, there's a gathering. Is a gathering of all aspects of our experience. Like, nothing's excluded. It's not like I've shut everything out and now I'm having my samadhi. It's much more a sense of like, awareness is here, attention is here, intention for that attention is here. A feeling of kindness, a feeling of pleasantness, of kind of all of that. And you might be concentrated, but you also might not be, yeah? It might be things are kind of passing through or kind of passing by, but you're generally staying with this quality, staying with delicacy, and your sensitivity is up to the task of paying attention to something that's really quiet, really gentle, and usually very, very beautiful kind of quality. Yeah. So that kind of describes, I think, what we're talking about with samadhi, and then maybe from there you can see, okay, it could be really spacious. It could be a very kind of spacious quality. So as I say, this isn't specifically a samadhi retreat, but we might think about it in a way. If we're going to practice something, we could really start to incline towards those qualities and say, what I need is more sensitivity. What I need is actually more spaciousness, and that's going to support that. You know, I'm getting too tight. I'm opening up. So... I think that kind of covers it. Does that kind of clarify the difference of what we can do? Yeah. Some people really, really like the focus, the concentration, and that way of practicing. And if they do, very welcome to continue with it. But it's not a necessary thing for developing that capacity. Thank you. So it's 4:15. We're going to be back in half an hour. Is it a relatively short question? Can you keep it for now? That's really great. Thank you. All right. So thank you, everyone. And Enjoy the walking.
Будет? 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 Буд